זוג השפים הישראלים של האלפיון העליון. הם בישלו לפוטין, טראמפ, מדונה וקולדפליי, משתתפים באירועים של מאות מיליוני דולרים, והלוז שלהם מפוצץ לחלוטין. פול אסנהיים וטליה פבזנר מבססים את מעמדם כשפים של ידועני על, מדינאים גדולים ואנשי עסקים המובילים בעולם. בראיון הם מספרים על המסיבה המתוקשרת של האיש העשיר באסיה מהחודש שעבר, שבה התארחו גם ריאנה ומרק צוקרברג, המפגשים המוזרים עם המיליארדרים וההתאוששות מחובות הענק. מעט אלה לוי ויינריב, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. בתחילת החודש התקיימה בעיר הקטנה ג'אמנגר שבמערב הודו חגיגה שטרם נראתה כמותה. האיש העשיר ביותר באסיה, מוקש אמבני, ערך לבנו הצעיר עננת חגיגת אירוסים בת שלושה ימים בהשקעה של כ-150 מיליון דולר. אל המסיבה שהתקיימה בביתו של אמבני, נערו כל המי ומי של עולמות הבידור, הספורט והעסקים מרחבי הגלובוס. מזג האוויר אמנם היה חם ולח, כיאה להודו בתחילת הקיץ, אך בקומה ה-18 בבית המגורים היוקרתי היה מקום אחד שצינן מעט את האווירה. דוכן אוכל שכל קירותיו עשויים מקרח והאמנות היוקרתיות מוגשות בתוך קערות קרח. על הרעיון והביצוע של הדוכן, עם מנות גורמה שגרפו מחמאות, היו אמונים השפים הישראלים ובני הזוג פול אסנהיים וטליה פבזנר. הם היו שניים מתוך 25 שפים מובילים מהעולם שלקחו חלק באירוע, חלקם בעלי כוכבי מישלן ופרסים בעולם הבישול. אנחנו עושים כל הזמן אירועים יוקרתיים ברחבי העולם, וגם היינו בעבר בשלושה אירועים של משפחת אמבני, אבל אחרי האירוע הזה קיבלנו גל של טלפונים מהתקשורת. היה פיצוץ של פניות, מספרת פבזנר. המעמד הזה לא היה זר להם. בעבר הם בישלו לולדימיר פוטין, לאנגלה מרקל, למלך טונגה, לביתו של גיא דמק, למשפחת אברמוביץ' ולעוד לא מעט בכירים ובעלי הון ברחבי העולם. את משפחת אמבני הם הכירו לפני כ-8 שנים, כשהגיעו לבשל באירוע שלהם עם חברת קייטרינג אחרת. לאחר מכן קיבל אסנהיים טלפון מבני המשפחה, שביקשו ממנו ומפבזנר לחזור להודו לערוך להם קייטרינג באירוע פרטי אחר. מאז הם רקמו רשת של קשרים עם עשירי הודו. האנשים הסופר עשירים מזמינים את האנשים הסופר עשירים לאירועים שלהם, וככה עוד אנשים נחשפים אלינו ומזמינים אותנו. חודש אוקטובר היה הכי טוב שלנו בעסק. אנחנו נפגשים ביום שטוף שמש בביתם של אסנהיים ופבזנר במושב בני ציון. בית עץ, דמוי צימר, הממוקם בלב משק בין עצים ומרוחק מבתים אחרים. השניים קוראים לו באופן די הולם בית קטן בערבה. מהמשרד הביתי הקטן, הסמוך למטבח, מתנהל העסק קייטרינג Better Together. שם המילים אסנהיים ופבזנר בימים אלה על האירועים והתפריטים הבאים. בעוד כשבועיים הם כבר יהיו באירוע נוסף בדרום הודו, אחר כך באירוע פרטי בבודפסט, בהמשך בחגיגה של משפחה ישראלית שנערכת ביוון, ואחריה הם טסים ללונדון למסיבת בר המצווה של סמי אופר בן ה-13, הנכד שקרוי על שם סבו. משם יטוסו לאירוע של סוחרי אומנות יהודים מניו יורק. בניגוד לתחושות שלנו ולמצב הרגשי בארץ, חודש אוקטובר היה הכי טוב שלנו מבחינת העסק. מאז פרוץ המלחמה, רוב האירועים שלנו היו בהודו, והם סיפקו לנו יותר עבודה כי הם תומכים בישראל מאוד, מספרת פבזנר. היינו שם בערך 8 פעמים מאז. יש לנו איתה מערכת יחסים טובה, והם מאוד אוהדים אותנו. אתם חווים גילויי אנטישמיות? במהלך האירוע של אמבני, סיפרו לנו שיש זוג אורחים שלא באים למזנון שלנו כי אנחנו מישראל. אבל רוב האנשים, כולל הסלבריטאים שהיו שם, באו ושאלו אותנו על המצב בארץ. באירועים האלה תמיד יש הרבה יהודים, אז הם באים, מדברים איתנו קצת בעברית ומביעים תמיכה. בין האנשים שעברו בדוכן הקרח שלהם היו מרק צוקרברג, ביל גייטס, הילרי קלינטון ואיוונקה טראמפ. כמות עצומה של אמריקאים ניגשו אלינו והיו מודאגים מאוד מהמצב, אומר אסנהיים, וגולש לרגע קצר לדבר על מי שפחות אוהד את ישראל. ראיתי את המטומטם הזה בטקס האוסקר שאמר שהוא מגנה את ישראל. זה ממש עצבן אותי. הוא מתייחס לבמאי הבריטי-יהודי ג'ונתן גלייזר, שזכה בפרס הסרט הבינלאומי על אזור העניין, ובמהלך נאום הניצחון שלו תקף את ישראל. אני מכיר הרבה יהודים בעולם שמחרימים את ישראל וזה ממש מקומם. אני יכול להשתגע מזה, אומר פול. האנגלים גילו את הקשר עם המוסד. חייבים לברוח. אסנהיים, בן ה-59, נולד וגדל בלונדון, בן להורים יהודים בריטים שממש לא תכננו לעלות לארץ. אביו היה פיזיקאי ואימו בעלת השכלה אקדמית, אך נותרה בבית לגדל אותו ואת אחותו. במהלך ילדותו הגיע אסנהיים ממשפחתו פעמיים בשנה לישראל, אבל בהמשך העלייה לארץ נכפתה על המשפחה. מעולם לא סיפרתי את זה לפני כן, ואני מקווה שלא אסתבך, אבל אבי היה פיזיקאי שעבד על מטוס הקונקורד. הוא תכנן את מערכת המקם, והמוסד רצה את הסרטוטים שלו, אז הוא נתן להם. במשך תקופה ארוכה הם היו מגיעים אלינו הביתה בכל שבוע. יום אחד, כשהיה בן 13, הוא ואחותו חזרו מבית הספר ועולמם השתנה. ההורים אמרו לנו להיכנס לאוטו, נסענו לשדה התעופה ומשם לישראל. רק שנים לאחר מכן מצאתי מכתב שהונח לאבי מתחת לדלת שהיה כתוב בו. הם יודעים עליך, אתה חייב לעזוב, תברח. האנגלים גילו שיש לו קשרים עם המוסד. בישראל אביו עבד בחברת מוטורולה והיה בן ממציאי הטלפון הנייד הראשון ואימו פתחה מסעדה. היא הייתה טבחית נוראה, לא ידעה לבשל בכלל. לימים היא אמרה עליי שנכנסתי לבישול כהגנה עצמית מפני האוכל שלה, אז הייתי צריך לבשל את עצמי. כל החברים שלי רצו להיות שוטרים, טייסים או קבעים, אבל אני תמיד רציתי לבשל. לאחר שירותו בצבא הוא החליט לממש את הרצון שלו ונסע ללמוד בישול בשוויץ. ההורים שלי לא אהבו את הרעיון. מבחינתם הייתי צריך להיות רואה חשבון, עורך דין, איש עסקים או רופא. אבל תמיד רציתי להיות שף, הוא מספר. כשחזר משוויץ, החל אסנהיים לעבוד במסעדת על ההמברה ביפו, שמשכה את כל השמנה והסלטה של ישראל באותה התקופה. זו הייתה המסעדה המפורסמת ביותר בארץ, וכל הפוליטיקאים היו באים לשם, הוא מספר. כשמלחמת המפרץ פרצה ועסקי המסעדנות קפאו, לא הייתה לי עבודה. אף אחד לא הגיע. אז החלטתי שכדאי לי להתחיל לבשל בבית של האנשים. היום זה קונספט מוכר, אבל אז זה לא היה קיים. ככה התחלתי לעשות קייטרינג. בישל באירועים הגדולים, אך נקלע לחובות עצומים. הלקוחות הראשונים שלו היו אותם לקוחות שהכירו אותו עוד ממסעדת על ההמברה. תמיד היה לי מזל, הוא אומר. האנשים שהכרתי מעל ההמברה היו האליטה של ישראל. הם היו הלקוחות הראשונים שלי, ועד היום אני בקשר עם רבים מהם. עשיתי חתונות של הילדים שלהם ושל הילדים של הילדים שלהם. בשלב הזה, בת הזוג פבזנר מרגישה צורך להתערב. הוא ממעיט בערכו. הוא לא רק הכיר את האנשים הנכונים והיה לו מזל, הוא מאוד מאוד מוכשר, היא אומרת. ואכן, הכישרון הזה הפך את אסנהיים לאחד השפים הפופולריים בקרב הפוליטיקאים, הסלבס והאלפיון העליון בארץ ובעולם. בין לקוחותיו היו בית הנשיא, אנשי עסקים כמו גיל שווד, אלי פפושדו, ניקול ריידמן, והזוג עדי קייזמן ואסתי גינסבורג, וכן מפורסמים כמו גל גדות, נינה טייב וטומי הילפיגר. אבל דווקא כשכבר צבר מוניטין של שף סלב, החלו להגיע הצרות. העסק הצליח מאוד, עבדתי כמו חמור, אבל היה לי שותף אחד שברח ודי גנב את כל הכסף, הוא מספר. אף פעם לא הסתכלתי על מחירים ועל הצד הפיננסי. רק רציתי לבשל, ואנשים אחרים ניהלו לי את העסק. זו הייתה טעות מהותית. שילמתי 500,000 שקל משכורות, ועשיתי יותר מדי אירועים כדי לנסות לחסות על החובות. הבור הכלכלי הגיע לכמה מיליונים. תביני, עשינו את כל האירועים הגדולים בארץ. ראשי ממשלות, נשיאים ואומנים, אבל לא הרווחנו כסף. להפך, כל הזמן רק הפסדנו. זה היה ניהול רע. בשלב הזה פבזנר בת ה-39 נכנסה לחייו. גם היא כמוהו נמשכה לבישול מגיל צעיר, אך גדלה באנגליה ועד אז לא ממש הכירה את ישראל. משפחתה אמנם הייתה מושרשת בארץ מאז 1848, אבל אביה בחר לעזוב כדי להגשים את חלומו להיות מאמן דרסאז', מאמן סוסי ראווה ותחרויות. אבא שלי לא הביא אותי לכאן ולא רצה שיהיה ישראלית, היא מספרת. בגיל 18 יצאה ללמוד בישול באירלנד, ולאחר מכן פתחה מסעדה בספרד. מאוחר יותר, לפני 13 שנה, היא הגיעה עם אביה על הביקור הראשון שלה בארץ, לשבועיים בלבד, אך נשארה 3 חודשים. רציתי להכיר את הארץ וחיפשתי עבודה כשפית, היא נזכרת. באותה התקופה, חבר של אביה הכיר 2 שפים מפורסמים. המסעדן, רפי בדר, הבעלים של קפה נואר וסבסטיאן, ואסנהיים. לאחר שלא נמצאה המשרה מתאימה בסבסטיאן, היא הגיעה לפגישה אצל אסנהיים. מאז, הכל היסטוריה, אומר אסנהיים. נחשבתי רודף שמלות, אבל איתה זה היה שונה. מהצד שלי זו הייתה אהבה ממבט ראשון. באותו הערב יצאנו לדייט ראשון, ומאותו היום היינו יחד כל יום במשך שנים. מעולם לא היה לנו יום אחד בנפרד. כאן פבזנר עוצרת אותו וטוענת שהיו להם אולי 3 שבועות בנפרד בשנה, ואחרי מסע ומתן קצר וחמוד, הם מסכמים שדובר לכל היותר בשבוע. בכלל, לאורך כל השיחה, הם מנהלים פינג פונג, משלימים זה את זה, מחייכים ואוחזים ידיים, כמו זוג מאוהב שרק נפגש. אבל הפגישה האמיתית לפני 13 שנה, הייתה השפעה דרמטית לא רק על חייו האישיים של אסנהיים. פבזנר נכנסה לעסק של אסנהיים כרוח שערה, ועזרה לו לשקם אותו ולשלם את כל חובותיו. ובהמשך, הם הקימו יחד את Better Together. בעסקי המזון אין בהכרח השתקפות בין הצלחה כלכלית לבין ההצלחה שלך כשף. זה לא תמיד הולך יד ביד, היא מסבירה. אתה יכול להיות השף הכי טוב בעולם, ואפילו אז יש לך סיכוי גבוה יותר להיקלע לחובות ולבעיות. הבאתי לו את כל המסמכים והראיתי לו כמה הוא צריך להרוויח בכל חודש רק כדי לכסות את העלות של הכל. זה היה בלתי אפשרי. הוא עשה 30-50 אירועים בחודש כדי לכסות את החובות, אבל רק העמיק אותם. החלטנו שצריך להיות יותר בוטיקים ואקסקלוסיביים, אולי נצטרך לעשות פחות אירועים בחודש, אבל לפחות לא נצטרך לשלם 100 משכורות. היא לימדה אותי ודחפה אותי לנהל את העסק יותר נכון, אומר אסנהיים. היום אני אדם שונה. אני מתעניין מאוד בצד הפיננסי, ואני כן מסתכל על מחירים, למרות שאני נותן לה לעשות את התמחור כי היא יותר טובה ממני. בעבר, כל מה שרציתי לעשות היה פשוט לבשל. לא היה אכפת לי אם מפסיד כסף. היום הם מיישמים את האסטרטגיה של פבזנר, ועושים פחות אירועים בשנה, אך מרוויחים הרבה יותר. בישראל אנחנו עושים בערך 30-40 אירועים בשנה, ובחול 50-60. רבים מבעלי ההון שלהם בישלו, הם בכלל לא יכולים להזכיר. אני חושב שזו גם אחת הסיבות שהלקוחות אוהבים אותנו, כי אנחנו דיסקרטים, אומר אסנהיים. את 20 האנשים האחרונים שעשינו להם אירועים, כולם בארץ מכירים טוב-טוב, אבל אף אחד לא יודע שבישלנו להם. כך גם לגבי רבים מהלקוחות שלנו בחול. איך מכינים תפריט שבועי ויוקרתי לחתול? בישול האלפיון העליון בארץ ובעולם מספק לא מעט סיטואציות משעשעות עד הזויות. כמה מהן קרו כשהם עבדו כשפים פרימיום בבקתה סקי יוקרתית באתר ורבייר בשוויץ. הבקתה שם עולה 200,000 אירו בשבוע, בלי הצוות, האוכל וכדומה, רק הלינה. אנחנו מוזמנים לבשל שם ללקוחות מכל העולם, מספר אסנהיים. באחת הפעמים הגיע לבקתה בחור באמצע החורף עם 6 מכוניות יוקרה, למבורגיני, פרארי, פורש ועוד, על מסעיות. שאלתי אותו למה הוא צריך כל כך הרבה מכוניות לשבוע סקי, והוא ענה שהוא לא יודע באיזו מכונית התחשק לו לנהוג בכל יום. העובדים שלו הכנו את המכוניות מחוץ לבקתה, ובאותו לילה ירד שלג כבד, והוא לא הצליח להוציא את המכוניות משם במשך 6 שבועות. אתה זוכר את הקטע עם החתול? שואלת פבזנר ושניהם צוחקים. היה לנו זוג שביקש מאיתנו לבשל גם לחיית המחמד שלהם, לחתול, מתפריט מיוחד לכל יום. ביום ראשון, ארנבת. יום שני, הודו עגל. שלישי, פילה בקר. רביעי, דג סלמון. חמישי, דג לבן. וביום שבת, תלה. ביום שלישי גילינו שאין פילה בקר, אז הכנו לחתול סינטה. יום למחרת הבחור קרא לנו למשרד שלו ואמר, אני לא מרוצה מכם. שאלנו למה? אז הוא אומר במילים האלה, החתול אמר לי שמה שהכנתם לו לא היה פילה. החתול הלשין. הוא היה רציני, לא צחק. הוא אמר שהוא דיבר עם החתול והחתול אמר לו. התאפקנו שלא להתפוצץ מצחוק. במקרה אחר, כשהם בישלו למיס עולם לשעבר, הם מצאו את עצמם מקפצים מעת לעת במטוס הפרטי שלה למדינות אחרות כדי לערוך קניות. היא התחתנה עם סוחר נשק. יש לנו הרבה לקוחות ממשפחות מאפיה או סוחרי סמים, אומר רס עיניים וטליה מתקנת, לא הרבה. בכל בוקר האישה הייתה באה למטבח ופשוט אומרת, אני רוצה לאכול טונה היום. רמבו, תקפוץ ליפן לקנות טונה טריה, ממשיך רס עיניים. רמבו היה עוזר האישי שלה, ובכל יום הוא טס למקום אחר לקנות מוצרים. היו פעמים שהם גם הטיסו אותנו לקניות בשביל שנכין להם משהו ספציפי ונבחר את המצרכים. טסנו למילאנו רק כדי ללכת לקניות לארוחה איטלקית. איך שומרים על פרופורציות כשעובדים עם אנשים כל כך עשירים? אסנהיים. זה פשוט מטורף, אבל אנחנו נשארים עם הרגליים על הקרקע. אנחנו לא הם. אנחנו רק מבשלים עבורם. ביחטות, במטוסים הפרטיים, בסוויטות ובאירועים. זו פשוט רמה אחרת של פרופורציה. הנרות היו קציצות סלמון. סידור הפרחים היה סלט. בעולם הזה יש גם דרישות לאוכל מיוחד, מתחדש, מפתיע. אסנהיים ופבזנר מובילים את המרוץ הקולינרי הזה כבר שנים, עם מנות שמצליחות להוציא קשת רגשות מהסועדים, מצחוק ועד פיות פירורים. אחת הפעמים שהותירה את הקהל נדהם, הייתה כאשר בישלו לאורחים הארגון הבינלאומי G7, שהגיעו לביקור בירושלים לפני כמה שנים. ביקשו מאיתנו להכין את הסעודה ושנמצא דרך לשבור את הקרח עבור 20 האנשים הסועדים סביב השולחן, מספר רס עיניים. בזמן שהאורחים יושבים סביב השולחן ומחכים שהמנות יוגשו, עלה רס עיניים לבמה, הציג את עצמו כשף של האירוע והחל להם בתיאבון. ואז ירד מהבמה ושאל את האורחים בשולחן הראשי, נו, איך האוכל? הבעיה הייתה ששום מנה עוד לא הוגשה. הייתה שתיקה בחדר. אנשים הסתכלו עליי כאילו משהו לא בסדר איתי, כי הם לא ראו אוכל על השולחן. מהר מאוד התברר שכל קישוטי השולחן הם נוט גורמה. הנרות היו קציצת סלמון, סידור הפרחים היה הסלט, והזרדים שהיו בתוך סידורי הפרחים היו מקלוני לחם. לקחתי את הסכין של אחד הסועדים, וחתכתי את הנר והגשתי לו לצלחת עם הפרחים והעלים מהעציץ ועם האדמה מהעציץ, שהיה קרמבל מטובל. הכל בסידור השולחן היה אכיל. הם צחקו ונהנו, והקרח באמת נשבר. באירוע אחר, האורחים ביקשו מאס עיניים ופבזנר להכין מנות מוסוות כך שהסועדים לא יזהו מה הם אוכלים. כך יצא שהמנה של הצדפות והקוויאר הייתה למעשה כינוח, וגם הבייקון והביצים עם הקטשופ היו בעצם מנגו, שוקולד וקרמל, ובבקבוק הקטשופ היה רוטב תותים. בארוחה אחרת הם הגישו לסועדים עננים מרחפים מעל האוכל שמטפטפים אל המנות ומוסיפים להם טעם. הטכנולוגיה החדשה ביותר של מזון. אנחנו מאוד בעניין של כל הטכנולוגיות החדשות. זה היה ביום האהבה בסעודה בהודו. זה קיים היום רק במסעדות מישלן, מספרת פבזנר. באירוע נוסף לאוליגרכים ורוסים ברומא, הם התבקשו להגיש מנות שנראות כמו יצירות אומנות. כל המנות יצאו במסגרות של תמונה ונראו כמו יצירות שירדו מקיר של מוזיאון. יצירות של סלוודור דלי ודרקון יורק אש. כמו שהיה בחדר הקרח הייחודי במסיבת האירוסין בהודו, השניים גם מתמחים במיצגים עצומים שמספקים משחק או אתגר לסועדים. באירוע הקודם של משפחת אמבני בהודו, חתונת ביתו של מוקש אמבני, בנו רס עיניים ופבזנר בקתה בגובה 2 מטרים עם חלונות זכוכית במרכאות, שמאחורי כל חלון מסתתר קינוח. על הבקתה היו תלויים פטישים, והאורחים היו צריכים לנפץ חלון עם פטיש כדי להגיע לקינוח. את החלון עשינו מסוכר, אז גם אם זה נופל על הקינוח זה לא משנה, אומר רס עיניים. באירוע אחר בהודו ביקשו האורחים שהעוגות ייראו כמו יצירות של סלוודור דלי, האומן האהוב עליהם. אס עיניים ופבזנר הכינו את כל העוגות בדמות היצירות השונות ואף הגדילו לעשות והניחו אותם בתוך ארונות זכוכית כמו במוזיאון. אנשים חשבו שזה רק לרעבה, שאלה יצירות של דלי, ואז פתאום פתחנו וחתכנו אותם, מספרת פבזנר. בסיטואציה נוספת הם הכינו דרקון ענק יורק אש שכולו אכיל, מלבד צינור הגז שעבר בתוכו. לאירוע בסנט מוריץ הכינו עוגה דמויית טובלרון בגודל 2 מטרים, ולאירוע אחר הכינו איש שלג אכיל בגובה אדם. אך בסוף, אחרי כל הבינלאומיות הזאת, אסנהיים ופבזנר מבהירים שישראל נמצאת בטופ של הקולינריה העולמית. אנחנו מטיילים בעולם, אוכלים בכל מקום, מחפשים אוכל חדש, רעיונות חדשים, אבל האוכל בישראל הוא מהטובים ביותר, אומרת פבזנר ופול מסכים. יש בישראל שפים מדהימים. לאנשים פה יש הבנה טובה של אוכל. אתה הולך לאירועים באנגליה או בצרפת, במיוחד בצרפת, והאוכל חסר טעם. בישראל אתה הולך לאולם הכי זול, זה עדיין יהיה טעים, גם אם זה לא המוצר הכי יקר.